אם
אתה
לא רוצה,
זה אוקיי.
טוב. הילדים שלי מסתובבים פה, אבל אני מקווה שהם לא יגיעו לפה עם איזה מדדם המוח או משהו כזה. טוב, אז בגלל לוח השנה, זה הייתה שהרבה זמן לא הייתי פה, זאת אומרת, היה בין הזמן בדיוק נפל על ערב ראש חודש, ואחר כך נפל יום העצמאות, אז הרבה זמן לא נפגשנו. אז ככה, אני מקווה שאתם זוכים עד מי זה רמבה, מי זה רב נחמן ומה... טוב, מי שלא היה פה לא מה לזכור. אז ככה, הנה, מה קוראים לך?
יובל.
אז יש פה שני יובל. טוב, אנחנו נדעת לפני קצת על העניין. טוב, הנושא, אני, מכיוון שחצי מהקבוצה פה בערך, בינתיים לפחות, הוא חדש, אז אני לא נחבור לכל מה שהיה, כלומר, במה אנחנו בכלל עוסקים? אנחנו עוסקים במפגש מאוד על פניו מוזר בין הרמב״ם לבין רב נחמן. רב נחמן אמר שאסור ללמוד בכתבי הרמב״ם, כתב לו דברים מאוד מאוד חריפים, ובמידה רבה באמת זה נכון, הם מייצגים שני דרכים, זאת אומרת אפשר לבוא ולהפגיש אותם כי הם מייצגים איזשהו צומת שבה הולכים ימינה ולוקחים שמאלה ומגיעים לשני מקומות, שני מקומות אחרים. והיו מקרים כאלה שפגשנו בהם. אבל בלא מעט מקרים האמירות החריפות האלה של רב נחמן נגד הרמב״ם הם, הרי אנחנו יודעים שהדברים שהם הקליפה המוחלטת, אז הצדיק הגבוה ביותר, שזה כמובן רב נחמן, הוא צריך לרדת אליהם ולפעול שם ולהעלות אותם. ולכן רב נחמן בכמה וכמה מקומות הוא נכנס לתוך העולם של הרמב״ם, ובאמת בן אדם שסתם יפתח מורה נבוכים, לא סתם, אבל במקומות רבים, אז הוא יראה שאפשר למצוא המון המון מטבעות לשון של הרמב״ם, בין אם זה חומר צורה, נוכריה ומציאות, וכל מיני דברים כאלה שאני מקווה שאתם מכירים אותם, או תכירו אותם באיזשהו אופן. והדבר הזה, כבר מציאת מטבעות הלשון האלה, מטביעות, שמתחולל פה איזשהו סוג של מפגש, שבוודאי, זה לא, נגיד, התלמידים של הרמב״ם, כמו טיבונים, שבאמת ככה כתבו דברים בשיפולי גלימתו. ברור ש... רב נחמן לא רואה כמו באופן הזה, אבל הרבה פעמים ראינו מה שאנחנו יכולים לראות, הרבה פעמים, כמו הנושא האחרון שבו עסקנו, וזה כל נושא של תארי השלילה, שבעצם רב נחמן ממש מתכתב עם הדברים האלה וממשיך אותם ולוקח אותם לכיוונים, לכיוונים אחרים. אז זה אני חושב. עכשיו אנחנו נמצאים, יודע מה, בחודש הקרוב, בחודש וחצי הקרובים, אנחנו נעסוק בנושא של, לפי מה שאני חשבתי ותכננתי, שעוד לפני שהתחלנו, הוא הנושא האחרון, ואחר כך אנחנו נצטרך להחליט מה אנחנו עוסקים. האם אנחנו נעסוק נניח במפגש בין חב"ד לבין הרמב״ם, שפה שדה קטנה שאני לא מספיק מכיר את המפגש הזה, או שאתם תמצאו עוד נושאים מעניינים שתוכלו למצוא בהם מפגש, או שאתם, או שנעבור למשהו אחר, אני לא יודע מה, אבל... זה כאילו הנושא האחרון, ולפי תעודי עומד בפני עצמו, ככה שמי שאחר פגש אותנו מגיע אליי לישיבה, אני חושב שהוא יוכל להסתדר. ואם מדי פעם היו דברים שאנחנו נגיד, כמו שאמרנו, אז ננסה לומר מה כמו שאנחנו אמרנו. טוב, אני רק אגיד לכם, אני הרהרתי לגבי שנה הבאה, אתם יודעים, אנחנו נעשה עכשיו לטווח ארוך, אז קצת, עלה בי החשק לעשות סוג מסוים מאוד של מפגש, כי דווקא מפגשים, איכשהו נראה לי שיש בזה משהו יפה, אני חושב. אז חשבתי לעסוק במפגש בין המדרש לבין אדמו"רי אישביצה. אבל זה שנה הבאה, זה באלף אלול. ככה נראה לי משהו, נראה לכם נחמד? מה?
אני מניח
ש-90%
מהנוכחים פה לא היו...
למה לא היו אותה?
כנראה יהיה, אבל 90%
לא יודע, מה?
לא, סטטיסטית אני אומר.
בסדר, אתה רואה שיש אנשים ש... תראה, יש מישהו שהיה פה זמן קצר ועבר לו את ניאל, ובאופן קבוע אנחנו מדסקסים את השיעור, אז אנחנו כבר היום נמצאים בעולם הווירטואלי, זאת אומרת...
עושה בעלת תכנן שזה יהיה
בשנה הבאה, אולי יגיעו... לא יגיעו אנשים. טוב, אוקיי, יאללה. טוב, במה אנחנו עוסקים היום? עכשיו, אנחנו צריכים אפילו להשקיע טיפה אנרגיה בשביל להגדיר מה הסוגיה. ככה. אנחנו עוסקים בשאלה שהמחקרים מכנים אותה שאלת הספיריטואליזם. אתם שמעתם את המושג הזה? כן? מה זה?
מה זה
ספיריטואליזם? למה
זה רוחני?
בהקשר הזה, מה הכוונה? חיוב
שיש בחפצים דמיונים או...
לא, זה נכון, זה הכל נכון, אבל זה לא הכותרת. אז בוא נגיד מה הכותרת. הכותרת שבוא נניח שיש איזשהו סוג של עיסוק רוחני, שימו לב, רוחני, שהוא התכלית והוא הדבר הגבוה ביותר שבן אדם צריך לעשות. בוא נראה שיש דבר כזה. עכשיו, איך אנחנו בתור יהודים חוזרים עם הדבר הזה שעולמנו ארוג ומוקף ומלא בתרי"ג מצוות ובפרטי פרטים של הלכות שבהם אנחנו עוסקים רוב הזמן? עכשיו, אז צריך להבין שבמידה רבה הדמות הראשונה ששאלה את השאלה הזאת ופתחה אותה בצורה החריפה ביותר את הרמב"ם. זאת אומרת, למשל, אם אנחנו, ואני לשם דוגמה מביא שתי דוגמאות, שלוש דוגמאות, אני בשביל להבין בכלל את השאלה הזאת.
יכול להגיד את השאלה שלך?
מה?
יכול להגיד את השאלה שלך?
אני אנסה, אני לא אצליח עד שאני טיפה אתקדם מעלה. זאת אומרת, תראה, השאלה היא שאלה כאילו נורא מסובכת, אבל בעצם עבור אנשים שהגיעו לפה, או מסתובבים פה סביב הפריפריה, ואולי אפילו להחליט אפילו אוכלות יותר גורפות, אז השאלה הזאת היא שאלה שאנחנו רואים במעשים שביום יום, ואולי אפילו כבר הכרנו בשאלה, אז אני אסביר למה הכוונה. בן אדם, בוא ניקח דוגמה, שוב, מעולמה של ישיבת שיח, בסדר? יש נגיד בחור מסוים. הבחור הזה לומד קבלה. נגיד כל לילה בין 11 עד 2 שנות לפנות בוקר. לא נברא לילה לדברים אלה, תורת חסד, שזה קטעים בזוהר וכו' וכו'. מנהג בשיבת בטל, שאת המקובלים בטל וכו' וכו'. זה משהו, הוא לומד והוא לומד, והסיפור הוא לא סיפור בדיוני, הוא סיפור על מישהו. ואולי אפילו על כמה. הוא יושב והוא לומד באמת מתוך התעלות וככה וככה וככה. עכשיו הוא יודע שהוא הולך לשם בשעה 3, הוא לא יקום למניין. בואי נחפלו יותר מזה, שמגיע להם איזה נקה
צריך...
מה? כן. עכשיו... מה? יש אנשים, היו פעם לפחות. בישיבת שיח, אמרתי לה. ואז כאילו, אני לא מדבר על אנשים שרואים את הפלי אוף של ה-NBA ולזה הם לא קמים. מדבר על אנשים שבאמת יושבים ולומדים קבלה. ועכשיו, כאילו, הם לא קמים בתפילה, אז הם לא מתפעלים במניין. עכשיו, אני אפילו קורה דבר באמת מוזר, זה דבר שלא קרה פה, אולי יום אחד הוא יקרה פה, שמגיע לפה איזשהו בנם שמאוד חשוב להתפלל מניין, והוא אומר, הוא מתחיל להעיר אותו בבוקר, והוא מנער אותו, ואומר, אתה עזוב אותי, אני... אז באמת, בצד אחד, יש פה את החובה ההלכתית, ויש גמרא שאומרת שכל מי שיש לו בכנסת בשכונתו ולא בא להתפלל עליו, נקרא שכן רע. והלכה פשוטה, לא צריכים להביא פה כמה אמורות הגלתיות, הלכה פשוטה, צריך להתפלל מניין. מגדר החיוב, לא חשוב, הלכה פשוטה, הלכה פסוקה, יש תפילה בציבור. הוא מפחיד קדיש, קדושה וכך הלאה וכך הלאה. מצד שני, הוא לומד קבלה בהתעלות רבה. אז זאת ההתנקשות. זאת אומרת, ההתנקשות, ושוב, אני לקחתי פה איזשהו מקרה שגם אולי כאילו ציורי כזה או ססגוני כזה, אבל השאלה הזאת, ואני, היא לא זהה לשאלה שגם באה מן הראוי לענות, אבל אני לא חושב שהרמב״ם ורמנחם נותן לנו כלים לטפל בשאלה הזאת. וזה שסתם לא בא לי מכל הפרטים האלה והדברים, סתם לא בא לי לעשות את זה, זו שאלה בפני עצמה, אנחנו לא נפוך בזה כרגע. אני מדבר על ההתנגשות שהיא משלב מסוים היא בכל מקום. זאת אומרת, אפילו מסנגת כמו רב חיים מוולוז'ין שבעצם המציא את המסנגת כמעט, עוסק בצורה מאוד מתחבט בשאלה הזאת. כמובן מכריע, אבל מתחבט בשאלה הזאת. וזה שבאמת העיסוק בכל הפרטים, והרבה פעם פרטים לעוסקים בעניינים מאוד גשמיים, הם הרבה פעמים מתנגשים דווקא בבן אדם שהוא בן אדם רוחני, או בשפה כאילו שלנו, אדם מואר. זאת אומרת, זה לא... יש פה איזשהו מתח. ומי שטיפה לומד חסידות, הוא רואה שהחסידות עוסקת הרבה במתח. אז הראשון שעסק... שלחת מה הנושא לך וזה ברור? מה השאלה זה ברור? אוקיי, תודה. אז הראשון שבעצם, אני חוזר מה שאמרת, הראשון שבעצם דיבר על המתח הזה, זה היה הרמב״ם. אז בוא נבין את הדבר הזה שלוש תחנות משמעותיות. תחנה ראשונה זה בגמרא. לפי מיטב הבנתי, אין דבר כזה בגמרא. אין שאלה כזאת בגמרא. כי הגמרא לא מאמינה בה, שוב, באיזשהו עיסוק רוחני שהוא כאילו מדהים את הכל.
בנזי.
מה? לא, זה לא בנזי. אסביר למה בנזי שלא. שוב, הצורה שבה הרמב״ם קרא את בנזי, אז כן. אבל, דוגמה, הגמרא שואלת שאלה מאוד ידועה, מי גדול? תלמוד גדול או מעשה גדול? אבל גם התלמוד שהגמרא מדברת עליו, ועזבו אתכם מה הרמב״ם מסביר את התלמוד הזה, זה כבר חלק מההתמודדות של הרמב״ם עם השאלה שמציקה לו, אבל הפשטות של הגמרא היא תלמוד מצד אחד, ומה התלמוד עושה? כי אם לא במעשה, איך עושים? הלימוד הוא לא עוסק במעשה ראשית ומעשה מרכבה, בעיקר, אלא עוסק בעבירת הבאי ורב. אז התלמוד או המעשה, אבל גם התלמוד מביא לידי מעשה ועוסק במעשה. עכשיו, בן הזי לא כתוב באף מקום שהוא לא קיים הלכות.
מצווה ספציפית.
איזה מצווה?
קרביה.
בסדר. אני יכול להסביר את זה, אפשר לדבר הזה להסביר בצורה מאוד מאוד מסוימת, אבל מעולם לא נשמע איזושהי אמירה גורפת שאומרת, שוב, למה זה לא נשמע? חז"ל זה ים שאין לו סוף. אני חושב שאין דבר, אפילו סליחה דברי הבל, שלא תוכל למצוא בגרסה נכונה או לא נכונה, זה חז"ל כאחד שאמר אותה. זה לא רציני וזה לא לעניין, זה לא, ככה לא לומדים חז"ל. גם דברים צריך שיהיה להם איזשהו משקל, איזשהו הסתברות, איזשהו דיון. אני לא חושב שבן הזי תוכל למצוא את לו איזושהי אמירה יסודית. עכשיו, אתה תוכל להבין לי, להגיד, שוב, על מצווה שהיא לא אוכל... יש דיונים, הדיונים תמיד דיונים בתוך, זה היררכיה בתוך קיום ההלכה. עכשיו, תחנה מאוד מעניינת שהיא קורית בזמן החז"ל, ובמקרים מסוימים לפני חז"ל אפילו, לפני חלק מחז"ל, לפני הגמרא, וזה הנצרות. אז כידוע לכם שישו, להבדיל מכל אנשים אחרי שאני הזכרתי והזכיר עד עכשיו, אמר שאני לא באתי לגרוע, אני באתי רק להוסיף. זאת אומרת, גם הוא בא רק לחזק את ההלכה, הוא לא בא לגרוע מההלכה. רק הוא חושב שיש דברים מסוימים שלא מוקיימים בצורה נכונה. עכשיו, אבל היה לו תלמיד שקראו לו שמעון, ולאז נקרא פאולוס. שאול, סליחה. פאולוס, יש גם שמעון, אז זה פטרוס, אבל היה... וגם הוא יש לו תפקיד בסיפור הזה, אבל הדמות כאילו שהפכה לדמות יצוגית זה באמת שאול הלא, שאול התרסי הלא פאולוס. עכשיו, פאולוס באמת אמר משהו שהפך להיות אבן דרך בנצרות, והפך להיות משהו שבאמת פילג אופן היסטורי בין הנצרות לבין היהדות, באמת במאבק שיש לו במצוות ובהלכה. אבל אני חושב עוד פעם, זה לא בגלל שהוא מציב איזשהו תכלית רוחנית יותר גבוה, זה בגלל שהוא בא ואומר שהטענה היהודית הזאת, ושימו לב לנקודה הזאת, אנחנו נחזור עליה עוד מעט, כי פה יש איזשהו סיפור שאנחנו נחזור עליו ושוב נחזור עליו ושוב נחזור עליו, שיש את האדם הראשון והוא נמצא באיזשהו מציאות אידיאלית, ועכשיו יש את חטא האדם הראשון, ועכשיו אנחנו צריכים גאולה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מציאות, שוב, הנוצרים מאוד פיארו את זה, אבל זה לא נקודה נוצרית, זה נקודה שהיא, דבר זה כתוב בתורה, ושנוי בנביאים, בכתובים, ורובה בחבל. שאומר שיש פה איזשהו, נאמר ככה, קלקול, שהוא גם קלקול אנושי וגם קלקול קוסמי. זה חטא האדמה וכו' וכו'. בשתי המקרות. עכשיו, השאלה איך אנחנו מתקנים את חטא האדם הראשון. עכשיו, אז מניח פה פאולוס איזשהו הנחה. לא יודע מאיפה הוא הגיע להנחה הזאת, אבל אולי איפה למצוא מדרשים שתומכים במגישה הזאת, ואומר, שאומרת היהדות, התיקון על ידי קיום מצוות. אם אנחנו נהיה צדיקים, אנחנו מתקנים את חטא האדם הראשון. כי מה היה הקלקול שלו? שהוא קיבל מצווה אחת, לא לאכול מאיזשהו פרי כזה או אחר, הוא לא קיים אותה, תיקון שלנו לשמור את כל המצוות. אנחנו נמצא ביהדות כזה סוג של רעיון. עכשיו, אולי מה שנמצא מסכת שבת, בעוד מפורסם, שנחש יתיר בחווה זוהמה, ישראל שעמדו בהר סיני, נזרקה על זה ומתם וכו'. וכו'. זה גם יותר להסביר בצורה אחרת. אבל אומר פאולוס, אומר את הנצרות, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד, זה הדרך שהוא רצה להוציא אותנו מהקלקול. כי עובדה, אנחנו לא מצליחים, האם אנחנו יכולים להיות יותר טובים מאבינו הקדמו שהתפסס לו הסיפור הזה? אז גם לא מדי פעם מתפסס לנו. אז מה, לעולם לא טובה הגאולה? הרב שח, אתם מכירים את האמירה שהוא אמר שהתווספו עוד עבירות ועוד עבירות ועוד עבירות ואז הגיע השואה. זה דור של צדיקים, ומי אנחנו? מי אנחנו לעומת הדורות שהיו, שאליהם הגיעה השואה? אז תשיבו, אתם מסתכל בכיוון הזה, בכיוון העצבני הזה. אז לא למה נוכל לתת מהכללה הזאת? טוב, הרב שלך לא נדע מזה, הוא אומר את האמירה המפורסמת שהיינו בגלות 2000 שנה, ואנחנו בגלות עוד 2000 שנה. בסדר, אבל פאולוס היהודי שבא לו בסיפור, אולי מוכן לקבל אותו. אז הוא אומר, הגאולה היא דרך חסד אלוהים. זאת אומרת, רק החסד יכול באמת לשחרר אותנו לתוך המצב הזה. לא בזה מתמצא המתקפה שלו ביחס למצוות, אבל זה אולי נקודה חשובה. עכשיו, אז בקיצור, היהודים לא אשמים. היהודים במקור לא אשמים. אבל אחרי התחנה הראשונה והשנייה, אתם שמעו תחנה שלישית, ועכשיו אותו כל הצעה. וזו התחנה היוונית. עכשיו, גם היוונים לא התלבטו בשאלה הזאת, למה?
לא היה
מצוות. הם פגנים. היה להם מה שנקרא וירצ'וס, זאת אומרת, ההתנהגות הראויה, הטובה, האזרחית וכו' וכו', וריצוי האלים, אבל זה לא משהו כמו אצלנו. אבל היוונים כן אמרו שיש איזשהו תחליט רוחני. היא תחליט, נאמר של השגה תכלית וכו'. עכשיו, כאשר, ועל זה אנחנו לא נדבר, נוצר מפגש בין זה לבין הנצרות, והמפגש הזה היה מפגש מאוד מאוד משפיע, והוא קרה בשלב מאוד מוקדם בנצרות. ורק שנוצר מפגש הזה בנצרות, אז כבר השאלה הייתה לא רק איך נגאלים מצוות כן או לא, אלא בדרך יותר טובה, יותר אלגנט, יותר מקיפה וכוללת, אלא באמת אמרו, הנה, המצוות זה דבר של הבשר, ויש משהו ברוח ויותר גבוה, ונוצרה פה תרכובת שכבר מופיעה ממש בדורות הראשונים של הנצרות, אבל אני לא חושב שזה הוויכוח הראשון שהתחיל. ועכשיו אנחנו עוברים לתחנה שבה אנחנו עוסקים, ואנחנו עוד דקה, אז דיברנו על תחנה אחת חבל, אמרתי אין חלק. דיברתי על התחנה השנייה, דיברתי על הנצרות, ואמרתי, יש לא בדיוק חיה אחרת. גם כן, לא הלכתית, אבל אחרת. כן.
רק שאלה, הם הקדימו, פאולוס הגדיר את המצוות בתור עול מעצבן שכאילו, למה צריך בדרך הזאת כשזה חסד אלוקי?
כן, בדיוק.
ממש ככה.
המילים שלו יותר פיוטיות, אבל כן, זה בערך כך. עכשיו, אנחנו מגיעים לתחנה השלישית, לפני שאנחנו מגיעים לרמב"ם. וזו תחנה מאוד מעניינת, וזה רבנו בחיי. אף אחד לא יודע מתי רבנו בחיי חי בדיוק, אבל אני רוב הדעות מתארכות אותו לפני הרמב"ם. לא הרבה לפני הרמב"ם, אבל בערך 100 שנה לפני הרמב"ם. דרך אגב, אתם יודעים שהרמב"ם מזכיר באיזשהו איגרת הספרים שהוא מכיר, או שהוא ממליץ והוא פוסל, והוא לא מזכיר לא את ספר הכוזרים, והוא לא מזכיר לא את ספר של רבנו בחייה, וזה לא בטוח שהוא לא הכיר אותה. רוב הדעות שרבנו בחייה היה לפניו, אנחנו נלך עם הכיוון הזה. עכשיו, רבנו בחייה כבר מכיר את הדבר הזה, שהוא בגלגולי גלגולים, דרך חכמים ערביים וכו' וכו', הרעיון הזה התחיל להתפשט שיש איזשהו אידיאל גדול שזה השגה שכלית של האדם להשיג את הקדוש ברוך הוא, את עולמות העליונים, וזה בעצם תכליתו של האדם, והדבר הגבוה ביותר שהוא אמור לעשות. אבל שימו לב לתגובה של רבנו בחיי לנקודה הזאת, וזה דרך מושגים מאוד מפורסמים שכל אחד עושה פה בגרות יודע אותם, וזה חובת האיברים וחובת הלבבות. זאת אומרת, לוקח רבנו בחיי את כל הדבר הזה ושם את זה כאן. ושימו לב איזה מהלך גאוני יש כאן. זאת אומרת, הוא בא ואומר, גבירותיי ורבותיי, מה שעשה לנו אדון אריסטו וחבורתו, לא חשוב, סוקרטס, מי שזה לא יהיה, הוא עושה לנו רק עוד מצוות. רצה, חדש בחור, לזכות ישראל, איתך עושה. הרבה להם תורה ומצוות. כל המצוות שאנחנו הכרנו, שזה תפילין ושבת, כשרות לחובות האיברים. עכשיו, אנחנו יודעים שחלק מהמצוות, כמו חלק מהמצוות, שהן גם כן מצוות יהודיות, כמו אהבת השם וכך הלאה, אני לוקח ועושה להם חטיבה מפלט, וזה חובות הלבבות. יש חובות לאיברים, וזה חובות. זה עדיין, גם התחום הזה נכנס לתוך התחום של העולם הדתי.
הוא מבחינתו אבל מחדש את חובת הלבבות.
הוא לא מחדש, הוא לא יגיד לך שהוא מחדש.
הוא לא מחדש, הוא לא ממציא את זה.
נכון.
הוא מתייחס, הוא הראשון שמתייחס לזה מבחינתו.
נכון.
אתה כאילו הצגת את זה סוג של הפוך, כאילו, שכאילו הוא... לא יודע, הוא מעמיס את הנצרות ואת...
לא את הנצרות,
לא את הנצרות, אבל את חוכמת יוון, את
הזה... נכון, אבל הוא לא, שוב, הוא אומר, הוא מכניס את העולם הזה לתוך השיח היהודי המסורתי, של שיח החובות, שיח המצוות, אנחנו חובה זה מצווה, זה לא דבר, הוא אומר, יש מצווה, ידיעת השם. עכשיו, לכן, פה הוא, עכשיו, פה יש עבודה מסוימת, שהתוצאות שלה לא בכך יהיו שונות בהרבה מהתוצאות של הרמב״ם. וזה האמירה שאולי חובות אלה יותר חשובות, לא חושב שהיא נסעה גם שרבן יוחנן אומר את זה, הוא אומר שהם הוזנחו, זה דיון לפני עצמו שאנחנו לא נסע אותו כרגע. אבל עדיין, הדבר יפה, יש בו כאילו עולם שלם של חובות, והוא גדל, הוא התפתח. עכשיו אנחנו מגיעים לרמב״ם.
איך הנצרות כן מדברים, חלק
מהתהליך? את הנצרות לא הייתי אמור להביא אלמלא הרמב״ם היה עושה דברים מסוימים. אבל הנצרות, אני אומר, הנצרות זה כאילו המינה שבאתי לשלול אותה. ותגידו, הנה, השאלה הזאת היא בעצם מתחילה מהנצרות, כי הנצרות ביטלה את המצוות. אז אני רוצה לבוא להגיד שהיא ביטלה אותם לא בגלל שמה יש משהו יותר גבוה שאדם יכול לעשות. היא ביטלה אותם מכיוון שהיא אמרה שהמצוות האלה, כל הרעיון הזה היהודי של הלכה ומצוות זה רעיון גרור.
כי זה בלתי...
כי זה מביא אותך לתסכולים, זה מביא אותך ל... זה משהו שהאדם, באשר הוא אדם...
זה לא באמת משחרר מהחטא.
כן, זה לא משחרר אותך מהחטא, זה משקיע אותך יותר עמוק בתוך החטא. תראה, פעם אמר פרופ' שם רוזנברג דבר נפלא. הוא אמר, אנחנו דתיים בשביל שאנחנו נוכל לחטוא. כאילו, רק אדם דתי יכול לחטוא, אדם חילוני לא יכול לחטוא.
מה זה
משהו חולבי? מה?
מה זה משהו חולבי?
כן. בסדר, אתם מבינים מה מתכוון ולאיזה חוטים צריכים להמשיך לתת פה של האמירה הזאת. ויש פה נקודה, באמת, זה בעצם שורש הוויכוח בין הנצרות לבין הנצרות.
רגע, אז הם עשו סינתזה עם יוון.
זהו, עכשיו, אחרי שהם עשו סינתזה עם יוון, אז באמת, הרעיונות שלהם לבשו אופי מהכיוון שאנחנו נראה אותו עוד מעט, של התנגשות.
הם הסכימו שיש לאדם איזושהי פעולה שהוא יכול
לעשות. נכון.
לא רק חסד.
נכון, יפה מאוד. ופה פה איזשהו תרקוד. לכאורה מזכירה לתרכובת היהודית, אבל היא לא זהה מכיוון שהיהודים מבינים תרכובת שיש להם הלכה והנוצרים את אומרת תרכובת שכבר אין להם הלכה. בסדר? זה כאילו הנקודה. בסדר? אז בשביל זה התקלתי פה את הנצרות, לא שהיא... גם... נסכם. אז בחבל אין בכלל, בגמרא, בגדושים. בנצרות שהיא בערך מאותה תקופה יש דחיית ההלכה, אבל לא סביב אותו קונפליקט. ורבנו בחיי מתמודד כאילו עם אותו קונפליקט, אבל בעצם מכניס את הדבר החדש הזה לתוך המסגרת ההלכתית. עכשיו, זה מעניין שהרמב״ם טרח לא לעשות את זה כך. זאת אומרת, למרות שבשורה התחתונה שאנחנו עוד נראה אותה, לא בעמקה, נכיר אותה לפחות, אז הרמב״ם מגיע לדברים מאוד דומים לרבנו בחיי, אבל הרמב״ם רצה, טרח, טרחה מרובה מאוד שזה יהיה תשובה ולא השאלה. והרמב״ם בעצם יצר את השאלה, יצר את הקונפליקט הזה בין שוב, התורה וההלכה, בין המצווה וההלכה לבין החליטה הרוחנית. עכשיו אני כבר אבוא ואני אקדים את המאוחר מאוד, כי בעצם אנחנו נוטיש את השיעורים הקרובים לראות איך הרמב״ם מתמודד עם השאלה הזאת, אבל משהו על העתיד צריך לומר, ועל רמב״ם אנחנו בתוך הסיפור הזה, שאחרי שהרמב״ם פרץ את הגדר, אז השאלה הזאת העסיקה את המקובלים, יש לה הדהודים רבים בזוהר, בספר קבלה אחרים, בספר הקנה, הרבה, לא כל ספרי הקבלה, אבל הרבה מאוד ספרי קבלה עוסקים בשאלה הזאת. והשאלה הזאת הופכת להיות שאלה מאוד מאוד מרכזית בעולמה של חסידות. מהבעל שם טוב וצפון. פה העסק הרוחני כבר לא יהיה איזשהו משהו שכלי, אבל זה תהיה דבקות. והשאלה נשאלה שם בצורה מאוד מאוד חריפה, וניתנו לדבר הזה כך וכך תשובות. זה עכשיו, ולכן במידה רבה, אותו שאלה שאנחנו מדברים לה כל הזמן, לכן במידה רבה אני לא חושב שרב נחמן כאילו אומר, וואלה, יש פה שאלה שהרמב"ם שאל, עבורו זו שאלה שהוא ינק אותה מעולם החסידי שבתוכו הוא נמצא, ויש פה חולת ביניים שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא גם לוקחת את הדברים לכיוונים לפעמים טיפה שונים משל הכיוונים שהרמב"ם לקח אותם, אבל עדיין אני אעשה פה להראות שנוצר פה מפגש מאוד מאוד מעניין. כי בסופו של דבר הרמב"ם לא רק פתח פתח של שאלה, הוא גם פתח פתח של תשובה. פעם אחת שעסקתי ככה ברצות של מורה נבוכים, ישבתי ומניתי 10 תירוצים שונים לשאלה הזאת, שהרמב"ם מציע אותם במקומות שונים בכתבה. אומר לכם מאמר מוסגר, שפעם שמעתי מהרב מדן שאם יש הרבה תירוצים על שאלה, סימן שאף אחד לא נכון. אני לא יודע אם זה נכון במקרה הזה, אבל זה בוודאי מעורר סימני שאלה, בוודאי זה מצביע למצוקה שהרמב"ם בעצם נמצא בה. עכשיו, תשימו לב שהעומק הסתירה והבעייתיות ברמב״ם היא אולי הכי חריפה שאי פעם הייתה, או כמעט הכי חריפה שאי פעם הייתה. למה? שוב, בין הלכה לבין המשהו הרוחני, הספיריטואלי. למה אצל הרמב״ם הסתירה היא הכי זועקת?
כל
המהלך של הרמב״ם
מוביל לרוחני. כל הספר בנוי
בצפה הזאת. אוקיי, נכון, בסדר, זה קצת דחס על המטבע, אבל הצד שני אולי יותר זועק אפילו.
כי הרמב"ם הוא חיבר את התורה?
כן, הרמב"ם הוא זה שהמציא את הדבר הזה שנקרא הלכה. המציא אותו, זאת אומרת שוב, הוא המציא את השאלה, והוא גם המציא את הדבר הזה שנקרא הלכה, זאת אומרת, ספר הלכה, לפני זה לא היה ספר הלכה.
מה זה השאלה? מה
השאלה? השאלה שבה אנחנו עוסקים זה המתח בין העיסוק בפרטי ההלכה בעולם המעשה לבין איזשהו עיסוק רוחני שהוא לכאורה הרבה יותר גבוה. זו השאלה. אתה הרמב״ם, אם אתה חווה, אנחנו נתאם את הדברים קצת, אם אתה חווה את הדברים בצורה כל כך חזקה, תשאיר לאנשים אחרים את העבודה השחורה הזאת. למה אתה בן אדם שבעצם כותב לנו ספר הלכה? שאלה נכבדה, השאלה הזאת. נכון, לא, נכון, אתם יודעים שהוא המליץ לחסידיו מאוד לעסוק כל הזמן בשולחן ערוך ובנושא כלים ובהלכה וכך הלאה, וככה עד היום בישיבות ברסלביות וכו' וכו', אבל נכון, לא היה ידוע בתור איש הלכה. עכשיו, השאלה הזאת חוזרת בגלגול יותר מאוחר לאדמו"רי חב"ד. שוב, אנשים שיש בהם איזשהו סוג של מגמה ספיריטואלית, ספיריטואליסטית, אבל שונה קצת מורכבת, ושוב, אנשים שבאמת היו אנשי הלכה כתבו שולחן ערוך ועסקו באמת בלמדנות ובפסיקת הלכה לכל אורך הדורות, מהמאה הראשון ועד האחרון. אז אוקיי, אבל זה במאמר מותר. עכשיו נחזור חזרה אל הרמב״ם. אני לא יודע אם אתם עיינתם במה שביקשתי לכם שכתוב בלוח, אבל פרק מאוד מוכר, נכון? שהפרק הזה בעצם עוסק שוב, לכן גם היה לי חשוב להזכיר את הנצרות, עוסק שוב בחטא אדם הראשון. עכשיו, אז השאלה היא שאלה ידועה. שוב, אני לא חושב הפרק הזה הוא פרק מאוד מוכר, אני לא חושב שאנחנו צריכים לטרוח פה ולקבוע את כולו. אני רק רוצה לחלק פה את הדברים שהם מה שנקרא מפחידים ביותר. ושוב, אנחנו עוסקים פה ממש בתחילת הספר, ואולי ראוי לבוא ולומר שבפרק א' במורה נבוכים אז אומר הרמב״ם שצלם אלוקים שבאדם ויכולתו השכלית. אז כבר אמרנו פה איזשהו משהו על הדבר הזה. עכשיו, כשהאדם מלומד לפני שנים קושייה מופלאה, אמר המקשה, דילגת, נראה מפשט הכתוב, כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה קשר בעלי החיים, לא שכל או תבונה, ולא יבדיל בין טוב לרע. וכאשר אם רע, הביא לו מריות השלימות העצומה המיוחדת לאדם, והוא של לקוח הבחנה המצוי בנו, שהוא נכבד מכל העניינים המצויים בנו בו ובו מהותנו. מהות האדם, צלם אלוקים, שבאדם צורתו, מהותו, זה הכוח ההבחנה, הכוח השכלי. נכת האימא, שיהיה עונשו על מריות על השלימות שלא הייתה לו, והוא השכל. עכשיו, טוב, אז מה זה? אלא, אני יודע, הערה 13, פחות או יותר, אלא כפי שהתברר לך, התבנות בדברים הללו. והוא שהשכל אשר השפיע השם, אגב, מי שמסתכל פה במחשב ואין לו ספר, המורה נבוכים בגרסת קפח נמצא באתר דעת. מי שלורשת יכול לקרוא את זה שם. שוורץ נמצא באתר אחר. גם התרגום של, 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 של קפח נמצא באתר דעת, וככה כל התרגומים נמצאים על הרשת. חברי זה, תתאמת לא תמצא אותו. טוב. והוא שהשכל אשר השפיע השם לאדם שהוא שלמותו הסופי, הוא אשר ניתן לאדם לפני מריו, ועליו נאמר בו שהוא בצלם אלוקים ובדמות. את כל הנחה שלך שאדם נברא ללא שכל וקיבל אותו בעקבות החטא, כי נאמר והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, היא שגויה. האדם נברא בשכל, לא רוצה, זה לא כתוב, הוא נברא בצלם אלוהים. צלם אלוהים, כמו שכתבתי לך בפרק א', זה השכל. ובלעלו דובר עמו, דובר עמו, ונצטווה, כמו שנאמר והצב אלוקים וכו'. כי לא יהיה הציווי לבהמות ולא למי שאין לו שכל, כי בשכל יבדיל בין האמת והשקר. וזה מצוי בו בשלמותו ותמותו. אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. לפי שאין אומרים השמיים כדורים טוב והארץ שטוחה רע, אלא אומרים אמת ושקר. וכך בלשוננו אומרים הנכון והשאב אמת ושקר, ולנאות והמגונה טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר, וכן כך הוא הדבר בכל העניינים המושכלים. וכיוון שהיה בשלימות מצבה ותמימותן, והוא עם תכינותיו המושכליו אשר בו נאמר מחמתיו ותרסרו מעט מאלוקים, לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל ולא השיגן. עד שאפילו יותר מפורסמת במדעות לגנאי והיא גילוי הערבה, לא היה דירה בעיניו ולא היה שבנותו כאשר חטא. ונטע אחר תאוותיו הדמיוניות, תענוגות תחושיו הגופניים. טוב, זה בן שלי, רק שנייה. כמו שנאמר, כמו שאמר כתוב אצל מאחד ותבואו לעיניים, נענש נשללה ממנו אותה השגה השכלית, ואז נקראת לו הצגת המפורסמות ושקע בהבחנת הרע והטוב, ועד הדרך מה שהפסיק, מה שנתרתם ממנו, באיזה מצב הוא נמצא, ואיך הוא נאמר, ואיתם אלוקים יודע טוב ורע. ולא אמר, יודע שקר ואמת, הוא משיגה שקר ואמת, והם הדברים ההכרחיים טוב ורע כלל לאמת בשקר. טוב, עד כאן. עכשיו, אומר לנו הרמב״ם,
שוב, אנחנו עוסקים פה באותו מודל, שהיה אדם הראשון לפני החטא, הוא עוסק רק במושכלות, שזה שווה אמת בשקר, ולא בטוב ורע, שזה המפורסמות. אחרי שהוא חטא, אז באמת עוסק במפורסמות. זאת אומרת, והייתם כאלוקים בדי טוב ורע, זה לא בהכרח מעלה וכתפרות. ובכן, חברים יקרים, האם האדם לפני החטא קיים מצוות?
שכן,
זה
על הציווי
שנבע
מהאמת והשקר.
יפה, אז הראל, יהל, שבשת כיוון דה הלאה, יהל אומר לנו דבר, קורא פשתי המילים ואומר, לכאורה, אני עושה פה מצוות, לכאורה יש מצוות, נכון, נבד פה על ציווי, יש ציווי. טוב, מי רוצה להביא על כך קושייה נכבדה?
מה את הציווי הזה אנחנו נוכל בהמשך להגדיר, אבל אני מסכים שלפי פשטי הרמב״ם, פשט הרמב״ם, לפני זה היה ציווי.
אין לו עניין לשמור עליו, כי אין לו עניין להיקרא טוב.
איך הוא חטא?
מה?
השאלה תמיד, איך הוא חטא?
טוב, זו שאלה נכבדה, אבל לא, אני אנסה להתחלק מהשאלה. טוב, אז אני אזכיר לכם, שוב, משהו חומר לבגרות, דבר מאוד מאוד מוכר ברמב״ם, אבל הוא קורא ביותר. בשמונה פרקים, הרמב״ם מביא את דעת רס"ג, שהוא לא מזכיר אותו אפילו בשמו, ואומר שרס"ג כידוע לכם חלק את המצוות בשני חלקים, למצוות שכליות ומצוות שמעיות. ומצוות שמעיות. אוקיי. אומר הרמב״ם, זה החכמים אשר חלו חולי המדברים, זו טעות. זו טעות מכיוון שמצוות שמעיות נכון יש, אבל המצוות השכליות אינן שכליות אלא יש מילה שאומר הרמב״ם, מונח, הן לא שכליות אלא רמז, מילה שכבר נזכרה פה במהלך ה...
מפורסמות.
יפה, מפורסמות. הן מפורסמות. האמירה הזאת היא אמירה לכאורה מאוד תמימה אם אתה מפרש את לאור הדברים שנאמרו כאן. זאת אומרת שהמצוות הן עוסקות בעולם הטוב ורע, הן לא עוסקות בעולם האמת והשקר, נכון? לכן דברי רס"ג שמצוות שכליות הן ברובם לא נכונות, חוץ מאותן מצוות מסוימות, נניח כמו ידיעת השם. זו מצווה שאתה יכול לומר שהיא נוגעת לתחום האמת והשקר, גם זה לא בטוח. בסדר? כן.
לא.
אוקיי. עכשיו, אז לפי... אז מה?
זה אומר
שמצוות
זה יחסיות, לא
אובייקטיביות. אמרת דבר יפה. בשם מי אתה אומר את זה?
בשם מה שאתה אמרת עכשיו.
אני לא אמרתי את זה.
נראה לי שם אתה חותר, לא?
אני לא חותר, אבל שם זה נמצא. בסדר. אני נאלץ להגיע לשם, בלי גם לי לחתור. סירה כי תגיע לשם אפילו ואני לא ארצה. אבל עוד דקה, בסדר? עכשיו, אתה כבר... אז קודם כל רק נשלים את החסר. לכאורה, אם אני מחבר את הדבר הזה, את הפרק הזה בשמונה פרקים לדברים שנאמרו כאן, יוצא שבסופו של דבר שלא היה, זאת אומרת, שלא היה ציווי, שאין מצוות בשלב הראשון. ואז אולי, אני פותר את הנקודה שיהל העלה אותה.
למה?
כי אין מפורסמות. הוא אומר, לפני החטא, האדם הראשון לא עסק במפורסמות, והוא מגדיר במפורש את המצוות, אפילו אותן אלה שקורא להם רס"ג שכליות מפורסמות. עכשיו, אבל, שיכול להיות, אנחנו נגיע לאפשרות הזאת בהמשך, אני לא רוצה לתקן על זה כרגע, יכול להיות שבאמת יש כן מצוות שכליות, ואולי זה בדיוק מה שצווה האדם. מה צווה האדם? לא לאכול מעץ הדעת. זאת אומרת, אל תתעסק במפורסמות. יש פה מעגל.
מה זה הביטוי הזה מפורסמות?
אני עוד אסביר אותו. שאלה טובה מאוד. זה מתחבר למה שאורי אמר, אז עוד דקה נגיד לזה. זאת אומרת, שיכול להיות שיש איזשהו מצוות מסוימות, אפרופו חובות הלבבות, שהן מצוות שכליות. שוב, נניח הכרת השם. ובזה האדם אכן היה אמור לעסוק. אבל עזבו אתכם הדברים האלה, מה עם כל הספרי, יש ספר המדע אומר ברמב״ם, אבל יש 13 ספרים אחרים, שזה כולה הלכה פרופר, הלכות ומואב, זה האם האדם יתעסק בזה? התשובה היא לא. עכשיו, הרבה מאוד יהודים, בין מאוהבי הרמב״ם, בין מלא אוהבי הרמב״ם, קראו את הפרק הזה, והסיקו מפה את המסקנה שהרמב״ם רוצה להסביר לנו שקיום מצוות זה... מדרגה יותר נמוכה. זה בעצם חלק מהקלקול שלה. תחשבו על הקשר בין הטיעון הזה לבין הטיעון של הנצרות. עכשיו אני חוזר חזרה למה ש... אורי... חוץ מ... מה בעצם עשיתי פה? עשיתי פה סוג של כמעט זיהוי מילולי, נכון? זאת אומרת, אמרתי, כתוב מפורסמות פה, כתוב מפורסמות פה, חיפרתי את דבר לדבר. אבל מה זה מפורסמות? מה זה מושג המפורסמות? זה מושג שהרמב"ם מסביר אותו בפרקי הגן, במקומות אחרים. בעצם אומר הרמב"ם, זו נקודה מאוד מאוד חשובה ומאוד מטרידה ומאוד עמוקה, כפי שאנחנו נראה, לא יודע אם היום, אבל באיזשהו שלב בלימוד שלנו. מה שבעצם אנחנו אומרים, שדבר שהוא שכלי הוא אובייקטיבי, הוא מוחלט. זאת אומרת, הכדור הוא עגול, הוא עגול, הוא יהיה פה עגול, הוא יהיה בסין עגול, הוא יהיה היום עגול, הוא יהיה מחר עגול, הוא יהיה לאחד שלמד באוניברסיטה סגול, אחד שקרא את דרידה סגול, אפילו הוא לא יודע בזה, זה הכדור, עגול וסגול, בגלל. אבל, וקל בחומר בדברים יותר גבוהים, שזה הקדוש ברוך הוא שמוכר בעצם. אבל, אומר רמב"ם אמירה, מאוד פשוטה ומאוד לא פשוטה, שהעולם, כשנכנה אותו, העולם המוסרי, כמו ללכת ערום, הוא עולם שבעצם אתה אומר ללכת ערום זה רק כי כך מפורסם, כי כך מקובל. שפה אחרת מקובל. זאת אומרת, אם אני אלך, כמו שכותב הרב קוק באיגרת הידועה של הנפיתא בעמוד כף, אם אני הולך לאיים באזור המקם המשווה, אז שם האנשים הולכים אולי עם איזה עלה של תמר למחלוצתיהם. וזה בסדר, אף אחד לא אומר שזה לא צנוע. כי זה מה שמקובל שם. וזה ברור שאם אדם כזה יגיע למרכז לונדון, אז יאסרו אותו על הפגיעה בשלום הציבור או משהו כזה. זאת אומרת, הדברים האלה זה דברים יחסיים, ולכן הבן אדם בפני אחת לא הלך ערום, לא עסק בדברים.
זה נכון לגבי חטא של צניעות. מה לגבי איך להתנהג כלפי אדם אחר? כלומר, רצח או...
אז אתה שואל שאלה טובה, אבל לא זו השאלה.
אגב, הוא משחק חלק על מצוות שמיות?
מה?
הוא שומר על החלוקה מצוות שמיות?
כן, זה גם שאלה טובה. זה גם שאלה טובה, זאת אומרת, על פניו, הרמב״ם גם הנקודה הזאת היא לא מסכים, אבל זה כבר פרשה אחרת. גם הנקודה הזאת הוא לא מסכים. הערה נכונה, אבל היא לא שואלת כרגע לענייננו.
לא, שוב רק, השאלה אם הוא מכביל את כל המצוות בקטגוריה הזאת, או...
אני לא יודע, אבל אני יודע שה...
שאומר, יש גם מצוות אחרות.
התשובה, בשורה הזאת נע כן. הרמב"ם החלוקה שלו היא שונה מהחלוקה של רפ"ק בצורה מאוד גורפת. ועוד נראה את זה. עכשיו אני רוצה לחדד את הנקודה. כי לכאורה, יהל שאל פה שאלה, שהיא דורשת התייחסות, אני לא יודע אם אני אתייחס אליה עכשיו. מה, לא לרצוח מישהו זה מקובל, זאת אומרת אם זה יהפוך להיות מקובל, זאת אומרת האם בסדום אז לגנוב זה כן בסדר, כי שם ככה מקובל? זה כבר מביא אותנו לתהומות הרטיביזם, שאני לא יודע אם הרמב"ם חשב שיספחו אותו שם. אבל השאלה הזאת, בוא נשמור אותה להמשך, אולי נענה עליה, אולי לא. לכאורה הייתם אמורים לזעוק פה שאלה הרבה יותר נוקבת, שהיא... בדברי הרמב"ם יש פה אמירה שזה לא יאומן שאדם שלמזה שהלך עם כיפה אמר אותה. תרבוש לא יודע משהו. נכון? פה זה דבר זועק לשמיים.
לא, לא זועק לשמיים.
איך אתה אומר שהמצוות הן מפורסמות והלא?
הם יקבלו מהקדוש ברוך הוא שהוא לא קשור לארץ. אתה לא יכול להגיד את זה. אתה יכול להגיד, אוקיי, מפורסמות, כי עכשיו האוהל הם... עובד על תדר המפורסמות.
כן.
קדוש ברוך הוא, אנחנו בהתאם לזה דברים מקובלים.
שמע, אתה שורף לי פה את כל הגימיקים. טוב, תשובה נפה נתת, אין לי אלא לפרט אותה. אז פה צריך להבין נקודה מאוד מאוד מעמיקה בתורת טעמי המצוות של הרמב״ם, שהיא לא לגמרי קשורה לעניין שלנו, באיזשהו שלב היא תתקשר. וזה שבעיני הרמב״ם, וזו אמירה מאוד מאוד מפחידה ומאוד מאוד לא קלה לעיכול, המצוות הן לא מוחלטות, מכיוון שהן ניתנו לדור מסוים, למצב מסוים, והרמב״ם מראה קצת הדברים לגבי נושא הקורבנות, אתם בטח מכירים את זה, נכון? שכמו שאתה לא יכול לקחת תינוק שלך לדעת לתת לו שיפודי, כי הוא עלול לחנק מזה, למות מזה, כיבתו לא מסוגלת, לפחות ככה טוענים אשכנזים,
אז ככה אתה לא יכול לקחת עם, שזה אתה יצא מתוך איזשהו מקום מאוד אלילי שזה מצרים, ולהגיד לו, יאללה, מתחילים לעבוד פה איזושהי עבודה רוחנית. צריכים ללכת למקום שבו הם נמצאים, ולכן התורה היא לא מוחלטת. שורשה מוחלט. אבל לא בשמיים, היא ניתנה לבני האדם לפי המקום והזמן והתנאים שבו הם נמצאים, ולכן גם היא בעצם מתחשבת בתוך גם המצוות. מה זה? קיים בצורה מאוד מסוימת, אנחנו ננסה לראות את זה בהמשך. זאת אומרת, אבל ננסח את זה ככה, יש רעיון של עבודת השם לעבדו בכל לבבכם, אז יש כזה רעיון. האם הוא בא לידי ביטוי בקורבן, האם הביטוי האידיאלי שלו זה קורבנות? התשובה היא לא. האם הביטוי האידיאלי שלו היא תפילה עם מילים, עם בקשות? התשובה היא גם כן לא. אבל במציאות הנתונה המסוימת של עד חורבן הבית זה היה קורבנות, והמציאות האחרת היא מציאות של תפילה, וגם התפילה עוד עשויה, וגם הרמב״ם כדרכו מנסה לזכך את התפילה בדבר הזה. מה? נכון, בתפילה עבור התהליך, נכון, גם זה עבור התהליך. זאת אומרת, לכן בעיני הרמב״ם המצוות הן יחסיות.
מה זה בכלל, איך אתה יכול לצייר אותן כמוחלטות? קראים?
סע לבני ברק, סע פה למאה שערים, ותשמע שהן מוחלטות. שזה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן ציווי, הם מעבר למקום, הם מעבר לזמן, זה מוחלט, זה הטעם פה לא משנה, לא משנה בכלל.
תורת נצח.
תורת נצח, התורה היא נצחית.
מה, בני ברק הגעת לבני ברק?
אני רואה שכולנו חיים כך. מי יותר, מי פחות, מי עושה אוקיל.
זה גם הקבלה.
כל אדם אורתודוקס.
הקבלה לא.
במידה מסוימת, בצורה כזאת. אפשר לבוא להגיד טועה שהתפתחו, כאילו, זאת אומרת, יש כל מיני דיבורים על זה.
בסדר, אני חושב שהתמונה היא תמונה יותר מורכבת. שנייה, שנייה, שנייה,
שנייה,
תראה. אני מכיר מישהו, אוקיי, שהיה צריך לטהר איזשהו, להכשיר איזשהו קטם. אתם מכירים את המושגים האלה? אתם עדיין רווקים, אתם לא מכירים אותם. לאישה יש קטמים, ואז היא בעצם טמאה, וכו' וכו'. עכשיו, ואישה צריכה להיות בדיקות, לפעמים הבדיקה גם בימים מאוחרים היא יוצאת אדומה, וזה בעיה. טוב, בא החבר הזה לכל מיני רבנים זה, וציונים, וזה אמרו, שמע, אף אחד לא יכול להתיר לך דבר כזה, תלך לרב פישר. רב פישר זה כבר נפטר, ראש העדה החרדית.
יכול לכם
פעם נפטר. מה? עכשיו, הלך לרב פישר.
אף אחד לא יכול
לתאר את זה? לתאר. לא לתאר בזה, לתאר, להכשיר את זה. הלך לרב פישר, עמד שם בתור עם כל מיני שאר יהודים, נכנס אליו, הרב פישר שמע את הנסיבות והכשיר את זה. איך אפשר לקחת דבר שהוא אדום לחלוטין, נגיד שזה היה בסדר? עכשיו, אז התשובה של הפוסק, יש חופש, יש מרווח של חופש, שההלכה נתנה לו. מה המרווח הזה בגבי המסורת? אני יכול פה להתפלפל איתכם, אני לא חושב שזה הזמן והמקום. אתה לא התפפל, אסביר לך.
אני מעניין, כי זה לא תפיסת ההלכה של הרמב״ם, מפי מה שמקובל להגיד.
אני מסכים איתך. בסדר. לא, אני אומר, לא, אני לא... אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שלהפך, הרמב״ם פתח פה איזשהו נקודה שהוא אומר שההלכה מורכבת מאיזשהו גרעין מסוים שנקרא אותו הגרעין הקשה, ודבר מסוים שנקרא לה שהוא כפוף לשיקולי פסיקה. ושיקולי הפסיקה האלה הם בדיוק יביעו את ה... את העובדה שאני חייב להתחשב בה מפורסמות.
כן, אבל על פי מה שמקובל על הרמב״ם, זה בוודאי שיקולי פסיקה, אבל שיקולי הפסיקה היא כדי למצוא את הדבר, את מה יתקבל, את מה יתקבל הלכה עם משה מסיני.
לא, 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 זה לא נכון. זה לא נכון הנקודה הזאת, אבל אולי עוד ניתן לנו לברר אותה בהמשך. בסדר? תמתין, בוא נקווה.
בוא נגיד לך שיש נראה לי אנשים אחרים שאתה כן יכול להגיד את זה עליהם בצורה הרבה יותר מפורשת. שזה
התפיסה ההלכתית שלהם. בסדר, בוא נאמר שקיים דבר כזה. כרגע, הוויכוח שלנו היה ויכוח על ה... אתה טענת שהאורתודוקסיה לא שמה, אז אמרתי שזה יותר מורכב. בסדר, זה מה שעשיתי להגיד. מי בדיוק שעובר ככה ומי אומר את זה, נשאיר את הדבר הזה בינתיים פתוח. טוב, אני חוזר חזרה לעניין. כאילו, לסגור פה את הקצוות, ככה קצת לקראת סיום, אני רוצה שנראה עוד איזשהו משהו. זאת אומרת, אין איזשהו תפילה בשבע, נכון?
בשמונה.
טוב, הפעם עכשיו אנחנו רגועים. טוב, אז בקיצור, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבסופו של דבר אומר הרמב״ם שהאדם במצבו השלם עסק באותה תכלית גבוהה בהשגה השכלית, לא היה לו הלכה, הלכה לא חלה. היה לו איזשהו ממד של ציווי, היה לו איזשהו ממד דתי, אנחנו צריכים עוד להסביר אותו בצורה יותר טובה, אבל הוא לא שייך לעולם, אנחנו מכירים אותו בתור עולם ההלכה. עולם ההלכה, וסליחה פה לניסוח הנוצרי, הוא עונש שקיבלנו. המילה עונש, אם לא, 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 לא מדויקת, אני לוקח אותה חזרה, אתם מחכו את הקסטת, את הזה, והיא תוצר של נפילה. היא לא חלק מעולם התיקון. היא לא חלק מעולם התיקון, אלא עצם העובדה שבן אדם עושה כבר מפורסמות כאשר הוא יכול לעסוק בשכליות, היא ירידה. היא תוצאה של חטא. עכשיו, דברים, חורים, מרב סיניגר, דברים מפחידים מאוד. וכבר היה מי שלא אני הראשון ששמה לב לב, ממש לא.
הרמב״ם משאיר גם מצוות שניות, לא?
אז אמרנו, זה מה שהוא שאל, זה גם כמו, שוב, אם הוא משאיר אותם, הוא לא משאיר אותם פה. בפרק הזה הם לא נזכרות. עכשיו, אני, האם
הוא... לא לאכול מהעץ.
כן.
זה לא מצווה שנית?
אבל האכילה מהעץ היא סימבול לאיזשהו משהו, נכון? האכילה מהעץ פירושו להיזקק לעץ הדעת, זכת לעולם הדעת. עולם הדעת זה עולם הטוב והרע. אז הוא אומר לך, תביכו לך, אסור לך להזכת לעולם הזה, זה שהוא אומר לך, זה הכל. זה סתם איזשהו עץ שהוא אומר לך, זה סימבוליקה. ככה מפורש את זה הרמב"ם, שגם זה היה שם עם המחלוקת. גם לפעמים דברים בצורה, לפעמים דברים בצורה סימבולית. עכשיו, פה יש תקנת מיליון לדולר, ששוב, חלקו בה כבר, בדור שניים אחרי הרמב"ם כבר חלקו בשאלה. האם הרמב"ם בא ואומר, ידידי היקר, לו רק היית זוכה, לו רק היית רוצה, בסך הזה ככה, רוצה ויכול, יכולת להתעלות אל מעבר לעולם של האחר אחר, ולחזור חזרה ולעשות רק במושכלות.
רגע, מדוח אחד שניים מסבר את זה?
מה? לא, כל שמות, לא, אני נתחיל לעשות. יש את הטיבונים, ויש את כספי, ויש פה הלאה. לא חושב. מי שיקח ספר מורה נבוכים, מהדורת ברזני, מה שמכונה, יש שם כל מיני פירושים, יקרא בפירושים האלה. זה פירוש אחד. ואולי אפילו אבן שמואל מביא את הפירושים שלו במהדורה שלו הגדולה, אני לא זוכר.
זה
העולם
הבא שלו, לא
רמב"ם. יפה, יפה. אבל בשלב אחר בעולם הזה. עכשיו, זה אפשרות אחת. וזה אפשרות באמת מאוד 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 כופרנית. אפשרות שנייה, זה לא להגיד שהחטא הזה הוא נתון, הוא היה, הוא אירוע היסטורי. אנחנו כבר חיים בתוך עולם של המפורסם, אנחנו לא יכולים לחזור חזרה לשם. הרמב"ם רק השתעשע בזה שהוא הראה לנו את האפשרות הזאת, אבל היא כבר לא פתוחה עבורנו יותר, אנחנו כבר חיים אחרי החטא, מה אנחנו נעשה? והדיבר הרמב"ם פחות מפחיד, נכון שהוא אומר, אוקיי, אתם דרג ב', אבל מצד שני הוא אומר שאין כרגע אופציה אחרת. עכשיו, יש פרק אחר, די בסוף הספר, שבהם הרמב"ם חוזר חזרה לכל הנושא של חטא האדם הראשון, והוא במידה רבה הכל מדבר את דבריו ברמזים, והוא מביא כל מיני מדרשי חז"ל מסוימים, ואחד המדרשים שהוא מביא זה שוב גמרא מסכת שבת שכבר הזכרתי אותה, שאומר הנחל שהפליט בחווה זוהמה, ישראל שעמדו תחת הר סיני נסתרקה זוהמתה. הדבר הזה פותח בפנינו אולי את האפשרות שכבר תהווה איזשהו קצה של פתרון, שעולם ההלכה הוא אמנם חלק מהמציאות המקולקלת, אבל הוא גם מקדם אותה לקראת תיקון. הוא מוציא מאיתנו את זוהמת הנחה שגרמה בעצם לחטא הראשוני. זאת אומרת שמעמד ההלכה יהיה מעמד מורכב. מצד אחד ההלכה היא ביטוי לאיזשהו מדרגה נמוכה, ומצד שני ההלכה עצמה היא איזשהו מנגנון שבאמצעותו התיקון הזה נוצר.
כל המהלך של התורה, לפי הרמב"ם, שהתורות, כל היהדות, כולה מכוונת להציל את העולם.
אמרת דברים יפים, ואנחנו ננסה לראות את הדברים האלה בפנים, בהקשר היותר מצומצם שפה אנחנו מדברים. עכשיו אני רוצה, באמת בקצרה רבה, אני רוצה לעכב אתכם, אני רוצה לגלוש ממש לסוף הספר. גם כן, פרק די מפורסם, די ידוע, שזה משל החצרות. המשל הזה, שוב, אומר איזושהי אמירה מאוד מאוד ברורה ביחס למעמד ההלכה אל מול דברים אחרים. עכשיו, ויש המלך בארמונו. ג' נון א' עמוד תג במדורת כמה. עכשיו, יש לנו את המלך בארמונו, בוא נראה מי נמצא, מה יחס האנשים השונים אל המלך. וכל אנשי משמעתו, כל נתיניו, מהם אנשים בעיר, מהם מחוץ לעיר. אותם אשר באים, מהם אשר אחוריו אל חצר המלך, ופניו אופן דרך אחרת, ומהם אשר מטתו לחצר המלך, ופניו כלפיו, ומבקש להיכנס לחצר המלך לפניו, ולשעת כל אורך לחצר, וכו' וכו'. וכתוב יש כל מיני דרגות אפשריות. ואני אבוא לך המשל הזה אשר נסעתי ליד הערת 9, ואומר, אותם אשר מחוץ לעיר הם כל אחד מבני האדם שאין לו דעה בשיטה לא עיונית ולא מקובלת, כגון נדחי הטורקים הנלחתים בצפון והכושים הנלחתים בדרום וכל הדומים להם מאלה שעשינו באקלימים הללו, ודין אלה כדין החי הבלתי הוגן, בעצם כמו חיות, ואין אלה לדעתי בדרגת האדם ומנהגות הנמצאות למעלה מעל דרגת הקופים, הם לא בני אדם. ולכן אומר הרמב״ם שיכול להרוג אותם חופשי חופשי, אבל אותם אשר הם בעיר אלא שאחוריהם לחצר המלך הם בעלי השקפה אביים, וכבר הסגו להם השקפות בלתי נכונות, אם לך מטעות חמורה שאלה לדמן עיונם, או מה שסמכו על מי שכבר טעה. עכשיו למעשה הרמב״ם פה רומד לדברים שהוא כותב במשנה תורה, שיש כמה סוגים של עובדי עבודה זרה, ויש עובדי עבודה זרה שזה דורו של שם, שהם גדלו בתוך העולם השמי, הם גדלו בתוך העולם של אברהם אבינו, הם גדלו בתוך העולם של אדם הראשון, של המסורת הזאת של... אבל משהו שם השתבש בגלל, שוב, התפיסה של האמצעים. זה דבר מאוד מבלבל. אתה אומר, אתה רואה שבאמת לכוכבים וגלים יש כוח, אתה אומר, הכוח הזה בעצם כוח אלוקי, לא נחי בזה. והרי אין עולם מחמת המשקפות, כל מה שעוברים מוצפים לחוק מחצר המלך, ואלה יותר רעים אלה שהם נפלו בהרבה, מכיוון למרות שהם טועים, כי בסופו הדבר הם הולכים לדרך היותר רחוקה, ואלה אשר גורם ההכרח בזמנים להריגתם ומחיית עקבות השקפותיהם, שלא יטעו דרכי הזולתם. זה המאבק בעבודה זרה. אבל הפונים מחצר המלך להיכנס אליו שלא ראו כל חצר המלך הם המוני אנשי התורה, נעים להכיר, כלומר, עמי הארץ העוסקים במצוות. אנשים שעוסקים במצוות לא ראו כלל חצר המלך. הם בכיוון הנכון, אבל רחוקים מהם. אבל אותם שהגיעו לחצר שהם מקיפים סביבה, והם חכמים המעילים את השקפות המגדולות בדרך קבלה, ועוסקים בדיני מעשי העבודות, בהלכה, ולא התעמקו בעיון בסוד הדעת, ולא חכו כלל על בירור אמיתת דעה. אבל אותם שישר כבר עסקו בעיון וזאת הדת ונחתו לפרוסדורים, אבל מישהו הושגה לו הוכחה על כל מה שהוכח ונתברר לו מעניינים אלוקיים כל מה שאפשר לברר אותו, וקרב על הנכון במה שאפשר לברר, במה שאפשר בוא לקרוב על הנכון, כבר נמצא עם המלך בתוך החצר. ופה ממשיך הרמב״ם שמי בדבר 22, מי שהעסיק עכשיו אחר שלמותו באלוקיות, חומות אלוקיות, ונטע כולו על השם נתברמה והתעודר, הוא פנה מכל מה שזולתו, ושם כל פעולות ציבוריות בחקירת הנמצאים ללמוד מהם עליו, וכו' וכו'. הרי אלה הם אשר נמשלו במושב המלך, וזוהי דרגת הנביאים. וכמובן, הדרגה הגבוהה ביותר, זה הדרגה של משה רבינו. עכשיו, שימו לב שדברי הרמב״ם פה הם לא בדברים שיוצרים פה לסדר מדרגות מאוד מאוד מפחיד, וזה שהוא בא ואומר שאפילו אנשים שמוגדרים בתור תלמידי חכמים הם בכלל לא נמצאים במקום הזה של הדבקות עם הקדוש ברוך הוא, אולם בכיוון מתקדמים אבל לא מגיעים לשם, ובעצם לא המצוות, לא קיום המצוות הוא הפרמטר שמגדיר את קרבתנו ורחוקנו מהקדוש ברוך הוא, אלא משהו אחר. שוב, אותו דבר הזה שנאמר כאן, לא אותו עולם ההלכה ולא הצדיקות מגדירות איפה אתה נמצא בחסד הקדוש ברוך הוא, אלא משהו שהשגת השם. ובסוף דברה, ופה אנחנו נסיים באמת, אותה עד הרע 40 עבודה שבלב, שזה המדרגה הגבוהה ביותר, היא לדעתי הפעלת המחשבה במושכל הראשון וההתאחדות לכך כפי היכולת. וזה המטרה, זה המטרה על נושא לבן אדם, לא להקים מצוות בהלכה, בקפדנות, בדקנות, בהתעלות, אלא אותה עבודה שהיא עבודה שבלב, והלב פה זה לא הלב כאן, אלא הלב זה המוח, כמו שמסביר רבא באחד הפרקים במאמר ראשון. עכשיו, אני הבאת את שני הדברים האלה בשביל לחדד את הקושייה ואת המתיחות, והיא שם. זאת אומרת, הרמב״ם לא טרח למחוק את הפרק הזה. הפרק הזה, אפשר להגיד, הוא במידה מסוימת אומר את האפשרות הראשונה מהשתיים שאנחנו אמרנו לגבי הפרק המוקדם הזה במורה נבוכים. הוא אומר, ידידי היקר, אתה רוצה להגיע גבוה, אל תתעסק בהלכה. ולפחות לא כמטרה. תתעסק בדברים המושכלים ורק בהם. תורה מה תהיה עליה? פה מתחילה השאלה. עכשיו, התשובות תהיינה אשר תהיינה, ואנחנו נפגוש, לא את כל היפה תשובות, נפגוש משהו כמו שתיים, שלוש תשובות. אבל תבינו שהרמב״ם במקום הזה לא טרח לכתוב את התשובות.
לא, הוא מביא תשובה, הוא מביא שכל העיסוק במצוות זה מפות היצא ל... מפה זה נקודות מוצא להתחיל לחשוב באלוקות.
איפה אתה כתוב?
בהמשך
של זה. בסדר, ההמשך הוא כבר, ההמשך הוא הערה. אתה צודק מה שאתה אומר. זה נקודה נכונה שעוד נעסוק בנקודה הזאת, אבל שים לב שזה סוג של הערה. זאת אומרת, הפרק נגמר כאן. והרמב"ם יכל לכתוב, אתה אמרת תוך הדיבור שאנחנו לא נתבלבל ואנחנו לא נתאב, והוא לא עשה את זה. הרמב"ם נתן שנתן לנו איזשהו סוג של מסר כפול. מצד אחד מסר ספיריטואליסטי מאוד מאוד חריף, ומצד שני להגיד לך, אוקיי, הסתירה קיימת, המתיחות קיימת, עכשיו בוא תשמע כך וכך פתרונות לשאלה. ואחד מהם אפילו נמצא עמוד אחד אחרי, נכון, זה אחד מעשרה תירוצים האלה. דווקא לא חשתי להביא אותה, אבל אתה עוררת אותו, אז נדבר עליו בקרוב. ולכן הרמב״ם בשורה התחתונה שם את השאלה, מנסה את השאלה הזאת בצורה מאוד מאוד חריפה. עכשיו אני רוצה שאתם תעיינו קצת, תרפרפו על משהו כמו 20 לא יותר פרקים של טעמי המצוות שמתחילים בעצם בג' לכ"ז, בשביל קצת להיכנס לתוך, אפילו לפני זה, תתחילו בעצם כבר בקפה, אני חושב, מן הראוי להתחיל. בסדר? לא צריך לקרוא, זה לקרוא עשרות עמודים, לא צריך לקרוא פה מילה ממילה, אלא באמת לעלעל בדברים האלה, אני חושב כי במידה רבה הם מכילים חלק מהפתרונות האלה שאנחנו נדבר עליהם. בסדר? אוקיי, טוב, תודה רבה.
אני חושב שגם המחל...